כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 21 במרס 2021 והיום בעולם.
Urgent flood evacuation orders for Western Sydney. Residents in parts of Penrith have just 2 hours left to leave.
This is at this stage we anticipate a 1 in 50 year event, so it's nothing like we've seen since the 1960s.
Meanwhile, a natural disaster declared for the New South Wales mid-north coast, dealing with a once in a 100 year event.
תושבי מערב סידני מתבקשים לעזוב את בתיהם בשל חשש להצפות לקראת אירוע אקלימי של פעם ב-50 שנה בחוף הצפוני של ניו סאות' ווילס, אירוע של פעם ב-100 שנה. הממשלה הכריזה מצב חירום. אדמה פצועה, התפרצות מרהיבה של הר געש באיסלנד בעקבות לא פחות מ-40 אלף רעידות אדמה קטנות סמוך לבירה רקייביק. הר געש היה רדום במשך 6,000 שנה. בחצי האי רקיינס לא נרשמה פעילות געשית כלשהי כבר כמעט 800 שנה, אבל הרשויות לא מוטרדות.
This is a very small eruption. The eruption plume does not reach more than 1 kilometer and is actually in some ways this resembles a plume from a fire, minor fire. There's lava flowing from the volcano. This is not a lot of lava and it flows into a valley which is pretty much enclosed so the lava doesn't go anywhere.
זאת התפרצות קטנה מאוד, העשן הנפלט משפיע בטווח של קילומטר, אומר הלדור ביונסן, ראש המכון לחקר האקלים של איסלנד. כמו עשן משריפה. לבה זורמת מהר הגש, אבל כולה נשפכת לעמק סמוך. בפעם הראשונה בתולדות המדינה השביעה טנזניה אישה לתפקיד הנשיאה.
סמיה סולוהו חסן. נאפה כואמבה ניתתנדה כזיזנגו זהו ראיס. וניתאיפאבי. ניתאילינדה נקויטטיה.
סמיה סולוהו הושבעה בטקס חגיגי שעות אחדות לאחר היוודע דבר מותו של הנשיא ג'ון מגופולי. מגופולי מת בסוף השבוע והוא בן 61 לכאורה ממחלת לב, אך פרטים רבים עדיין לא ידועים על נסיבות מותו. מגופולי היה מכחיש קורונה, הוא טען שמדובר בהמצאה של חברות התרופות. הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים בטוקיו בקיץ הקרוב הודיע כי בשל מגפת קורונה קהל זר לא יורשה להיכנס ליפן.
We have to take decisions which may you know need sacrifice from everybody.
נאלצנו לקבל החלטה שתגבה מחיר מכולם, אומר תומאס באך, נשיא הוועד האולימפי. החדשות הטובות הן שהמשחקים בכל זאת התקיימו. כולנו נוכל להצטרף בדרך הרגילה באמצעות הטלוויזיה כמובן. אירופה עמוק בתוך גל קורונה, שיעור ההתחסנות ביבשת בסביבות 4% והסגרים בהתאם. בריטניה שאיננה באיחוד האירופי היא היוצא מן הכלל, יותר ממחצית מהאוכלוסייה חוסנה בחיסון ראשון. שר הבריאות מט הנקוק מרוצה.
Half of all adults have now been vaccinated, including the Prime Minister yesterday. And yesterday was in fact the biggest day of vaccinations in this country's history. The team are doing an amazing job.
אתמול היה יום ההתחסנות הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה שלנו. הצוותים עושים עבודה מדהימה. הירידה בשיעור התמותה בבריטניה מרשימה מאוד. לפני חודשיים מתו בכל יום כ-1,800 בני אדם שם. אתמול רק 96. השיפור בנתונים מאפשר לדבר גם על פתיחה של עולם התרבות.
I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold.
וזה כבר לואיס קפלדי שיופיע בפסטיבל לטיטוד שבסאפוק ב-17 ביולי, אחד הפסטיבלים האירופיים הראשונים בעידן, כך אפשר רק לקוות, שאחרי קורונה.
But now the day bleeds into nightfall, you're not here to get me through it all. My God down and then you pull the rug. I was getting kind of used to be it, so what you love to let my God down and then you pull the rug. I was getting kind of used to be it, so what you love.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם. ביבשת אירופה עולה מניין הנדבקים בזנים השונים של נגיף קורונה, חרף המאמץ הכביר של רשויות להאיץ את קצב ההתחסנות האיטי. רבים בציבור עדיין ספקנים לאחר הדיווחים על הסיבוכים עקב נטילת החיסון הבריטי-שוודי של אסטרזנקה ואוקספורד. לונדון, פריס וברלין מנסות להרגיע. מנהיגי המדינות נוטלים דווקא את החיסון הזה במטרה לשמש דוגמה לאזרחים. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
משוחררת וחופשייה מהמגבלות של האיחוד האירופי ומצוידת בחיסון מתוצרת בית, הממלכה המאוחדת היא באלופות העולמיות של ההתחסנות. כפי שהבטיחה הממשלה וכפי שנקבע במפת הדרכים ליציאה מן המשבר הסניטרי, הגיע אתמול מסע ההתחסנות שם לציון דרך חשוב. מחצית מכל האוכלוסייה הבוגרת במדינה קיבלה לפחות את המנה הראשונה של החיסון, ובסך הכל חולקו בבריטניה מעל 29 מיליון מנות חיסון. ביום שישי קיבל ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מנת חיסון אסטרזניקה, פרי המחקר של אוניברסיטת אוקספורד.
Well, we're committed that all adults will be offered the first dose of the vaccine by the end of July. We're on track to deliver that, and I'm absolutely delighted that today half of all adults have now been vaccinated, including the primary.
אנו מחויבים לכך שכל המבוגרים במדינה יקבלו את המנה הראשונה של החיסון לפני סוף יולי. אנו בדרך הנכונה כדי לעמוד בהבטחה הזאת, ואני ממש שמח שהיום מחצית מכל המבוגרים בממלכה כבר מחוסנים, כולל ראש הממשלה אתמול. אתמול גם היה היום הגדול ביותר בתולדות מסע החיסונים במדינה. כך בישר במסיבת העיתונאים אתמול מט הנקוק, שר הבריאות של בריטניה. לדבריו, המספרים יורדים בכל יום, פחות אנשים מגיעים לבתי החולים, ויש הרבה פחות מקרי מוות מקוביד-19 לעומת החודשים האחרונים. לדברי הנקוק, הגלים הקודמים של המגיפה הזאת החלו ביבשת, ורק אחר כך הגיעו לאיים הבריטים. זאת הסיבה העיקרית שלונדון אינה מתכוונת להקל את מגבלות הנסיעה לחול לפחות עד 17 במאי. שר הבריאות הבריטי הביע שביעות רצון מההודעה של סוכנות התרופות האירופית שאישרה המשך שימוש בחיסון אסטרזניקה, ואף הדגיש את העובדה שראש ממשלת צרפת ז'אן קסטקס קיבל ביום שישי את המנה הראשונה של החיסון הבריטי כדי לשמש דוגמה לבני עמו. ואכן, המשימה לשכנע את הצרפתים לקבל את החיסון של אסטרזניקה אינה פשוטה כלל. הצרפתים הם הספקנים ביותר באירופה באשר לחיסונים באופן כללי, ובמגפה הזאת לקח להם זמן לקבל את ההסברים שהחיסון של פייזר ביונטק אכן בטוח. לכן, כשהחלו הדיווחים על הטרומבוזה פקקת אצל המחוסנים באסטרזניקה, תושבים רבים בצרפת מהרו לבטל את התור לקבלת החיסון. 16 מתוך 100 המחוזות במדינה, כולל האזור הפריזאי, נכנסו בסוף השבוע לסגר של חודש עקב המספרים שהולכים וגוברים בכל יום. אני דלגו, ראשת העיר פריז, שיפחה את החלטת הממשלה להקל את הסגר השלישי הזה לעומת השניים שקדמו לו.
Voilà, nous prenons évidemment acte de ce confinement particulier. Je constate qu'on a tiré quand même quelques enseignements, hein, le fait que dehors on se contamine.
למדנו מניסיון העבר שאנשים נדבקים הרבה פחות בחוץ מבפנים, לכן חשוב וחיובי מאוד שהפעם חופש התנועה גדול בהרבה. התעמלות בחוץ תורמת לבריאות המנטלית והפיזית שלנו, בתי הספר נותרים פתוחים, ואנו נעקוב מקרוב אחר המצב כדי להימנע מיצירת מוקדי הידבקות בבתי הספר. טענה אני דלגו וקרא שוב לאזרחים להפנים את חשיבות ההתחסנות ולקבל את מנת חיסון אסטרזניקה שמוצע להם בימים האלה. גם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל הפצירה באזרחיה שלא להסס להתחסן. בגרמניה הספקנות באשר לבטיחות החיסון הזה גדולה מאוד, אך הרשויות בונות על המשמעת הגרמנית הנודעת.
Wir wollen und ab April können wir das auch schneller und flexibler werden. Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte אנו
רוצים, ובחודש אפריל גם נהיה מסוגלים, להיות מהירים יותר וגמישים יותר. אנו חפצים שהיסודיות האופיינית של הגרמנים תגובה בגמישות הגרמנית. ברבעון השני אנו נחושים להפוך את מסע החיסונים למהיר ולגמיש בהרבה, הבטיחה אנגלה מרקל ואישרה שכשיגיע תורה להתחסן, היא אכן תקבל את החיסון של אסטרזניקה בלי שום היסוס.
חשש גדול מפני החיסון של אסטרזנקה גם באיטליה, שעדיין נמצאת תחת עוצר מחמיר. ההבטחות שהתקבלו מהאיחוד האירופי אינן משכנעות את הציבור. כ-30% האיטלקים שהיו אמורים להתחסן אתמול, העדיפו שלא להתחסן. תוכנית החיסונים של איטליה ממילא מקרקעת, היא עכשיו השתבשה לחלוטין. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
הקוביד משתולל וגורם ל-400 מתים בכל יום, אך יש איטלקים הפוחדים יותר מחיסון האסטרזנקה. הידיעות שאסטרזנקה עלול לגרום לקרישי דם במוח ובמקומות אחרים גרם אתמול ליותר מ-30% מהאיטלקים לוותר על החיסון. ניסיונות הרופאים והפוליטיקאים וכלי התקשורת לשכנע אותם כי אין ודאות בקשר בין החיסון לקרישי הדם לא צלחו. במקום להופיע במרכזי החיסון, העדיפו רבים, בעיקר בטורינו ובוונציה, להשתתף בהפגנות No Vax, No Mask, בלי חיסון ובלי מסכה. האנשים שלא באו אתמול להתחסן, גרמו לתוהו ובוהו בתוכנית החיסונים של איטליה, שנמצאת עדיין בשלבי התארגנות. מתברר כי מאז החלו החיסונים בחודש ינואר, רק 15% מבני 80 ומעלה, התחסן בפעם השנייה. רובם מחכים להודעות שאינן מגיעות. מנהלי מערכת החיסון, פוליטיקאים ואנשי תרבות שהתחסנו אתמול לעיני מצלמות הטלוויזיה לא השפיעו על הציבור. רבים מעדיפים לחכות ולהתחסן בג'ונסון את ג'ונסון או בפייזר כשיגיע. בסן מרינו יחלו מחר להתחסן בספוטניק, וגם ברומא החלו הניסויים בחיסון הרוסי. ראש הממשלה מריו דרגי אופטימי. הוא משוכנע שהפחד יעבור ומצפה שמיליוני חיסונים אחרים יגיעו בחודש אפריל. בינתיים, עד הפסחה, מרביתה של איטליה סגורה, וכאוס החיסונים בעיצומו. כאן יוסי בר, רומא.
ארצות הברית עכשיו שם חוששים מהתפרצויות נוספות של נגיף קורונה, זאת בשעה שנמשך המרוץ לחסן כמה שיותר אנשים. בניו יורק התגלה מקרה ראשון של הווריאנט הברזילאי, ובמיאמי ביץ' מנסים להגביל את חגיגות החוף ההמוניות של אלפי הסטודנטים שבאו לחופשת האביב. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז המצב בארצות הברית אמנם נראה כרגע מעט מעודד יותר מהמצב באירופה, אבל המקרים האלה מעידים על כך שהתמונה עלולה להשתנות.
כן, הכל מאוד שברירי, כפי שאנחנו רואים מהאירועים של סוף השבוע האחרון, כאשר מצד אחד בהחלט יש את הירידה הנמשכת בהדבקה, בתחלואה ובתמותה בארצות הברית, וגם את העלייה האיטית אמנם, אבל נמשכת במספר המחוסנים. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו 13% מהאמריקנים קיבלו את שני החיסונים, 24% קיבלו לפחות חיסון אחד, וישנה ירידה מתמשכת בתחלואה. אבל כאשר מסתכלים על הדברים שקורים מסביב, מבינים מדוע רשויות הבריאות מזהירות כל הזמן שהתמונה עלולה להשתנות ושהכל עלול להתפרץ מחדש. נקודה אחת היא באמת ההתפשטות של הווריאנטים. יש איתור ראשון של מה שמכונה הווריאנט הברזילאי בניו יורק, בברוקלין. מדובר בתושב שלכל הידוע לא נסע מחוץ לארצות הברית, לכן מדובר בהדבקה מקומית. זה מקרה ראשון, זה מדאיג, אבל כמו תמיד עם הווריאנטים האלה שמתגלים, הרשויות מזהירות, מבהירות שיש המון המון וריאנטים, לא צריך להיבהל מהם, אבל צריך להיות מודעים לעובדה שישנם כאלה שהם מדביקים יותר, קטלניים יותר, ושקשה יותר לחיסונים להתמודד איתם, לכן זוהי נקודה אחת. נקודת הציון השנייה קורית דרומה משם, בפלורידה, מעוז של חגיגות בחופשת האביב, בעיקר לסטודנטים שנמצאים בחופשה מהאוניברסיטה, עיר מיאמי ביץ' הסמוכה למיאמי, סגרה את שעריה והודיעה על עוצר לילי, אחרי שאי אפשר היה להשתלט על כמות המבלים והחוגיגים שהציפו את החופים ואת המסעדות והברים שם, בלי שום ריחוק, בלי שום שמירה על המגבלות המאוד מינימליות גם ככה, שקבעה מדינת פלורידה, וזה בדיוק החשש שעכשיו, כאשר התחושה היא שהמגפה הולכת ומסתיימת או קרובה לסיומה, אנשים יפסיקו לציית אפילו למעט החוקים שעדיין בתוקף, ולכן ישנו חשש מהתפרצות נוספת.
טוב, והחדשות הטובות מארצות הברית הן שהמטרה של הנשיא ביידן הולכת ומתממשת, 100 מיליון חיסונים בתוך 3 חודשים, וזה כנראה יקרה אפילו לפני המועד המיוחל.
כן, זה בעצם כבר קרה עם המאה מיליון חיסונים מאז שג'ו ביידן נכנס לתפקיד. זה לא אומר 100 מיליון אנשים מחוסנים, אבל 100 מיליון חיסונים שניתנו, ואמריקה בהחלט בקצב להגביר כל הזמן את מספר החיסונים שניתנים. אנחנו בקצב שיותר מ2 מיליון ביום, ג'ו ביידן אומר שהוא רוצה להגיע אפילו ליותר מזה. העלייה הזאת מעודדת באופן כללי, ובעיקר נוכח נקודות הציון שאנחנו מסתכלים עליהם, התקווה שכל אמריקני תהיה לו גישה לחיסונים עד סוף אפריל, ושכולם יהיו מחוסנים, או שמספיק יהיו מחוסנים עד חגיגות הארבעה ביולי, ולכן יש את הציפייה שזה יקרה, ונקודות הציון האלה בינתיים הולכות ומתקרבות כאשר הקצב הוא טוב, אבל שוב, הסכנה היא מהתפרצות מחודשת שתקשה על ההתמודדות עם המחלה, וגם כמובן מתקלות לא צפויות בשרשרת ההספקה של החיסונים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, הרשויות בסידני, אוסטרליה, הורו לאלפים לעזוב את בתיהם בשל השיטפונות שמסכנים את התושבים שחיים קרוב לחופים. באזורים מסוימים במדינת ניו סאות' ווילס נמדדו 200 מילימטרים של גשם בשעתיים. אנחנו אומרים שלום לשי זריבת, שהנספח הכלכלי של ישראל בסידני, אוסטרליה. שלום לך.
שלום אירן, שלומך.
איפה אתה נמצא עכשיו?
אני נמצא בבית, בעיר סידני.
באזור בטוח, אנחנו מקווים.
כן, אני נמצא באזור די מרכזי של העיר סידני. השיטפונות שאכן קורים פה בהיקפים מאוד מאוד אינטנסיביים ועצומים, הם לא במרכז העיר, הם לא באזורים של אזורי המגורים המרכזיים שגרים רוב תושבי סידני, אלא באזורים אורבניים קצת מרוחקים ובאזורי חוף אחרים שאינם העיר סידני דווקא.
עכשיו אנחנו רואים כבר את התמונות שמתחילות להגיע משם של חילוצים, חלקם חילוצים אוויריים, מבתים שהוצפו. אנחנו מדברים על אוכלוסייה נרחבת שמושפעת מהעניין הזה, או שזה יחסית בשוליים?
אז אם מדובר על אוכלוסייה די נרחבת, אולי ניתן איזשהו הסבר קצר מאוד, ברשותך, מה בזה קורה, כמו מן הסתם יורדים גשמים עזים שגורמים לשיטפונות, אבל צריך להבין שאוסטרליה מתמודדת עם סייקלים, שנמשכים כמה שנים, והם השיטפונות או הגשמים הרזים הם תוצאה של הבצורת שמתקיימת באוסטרליה בשנים האחרונות, וככל שהבצורת ארוכה יותר ואינטנסיבית יותר, כך כשמגיעים השיטפונות יורדים גשמים ומובילים שיטפונות, הם עצומים ואינטנסיביים כמו שקורים בימים האחרונים. ובאמת מה שקורה זה שיש תקופה ארוכה שיורדים גשמים, ובימים האחרונים גשמים עזים מאוד שלא מפסיקים אפילו לא לרגע, שהובילו להצפה של נהרות, לפריצה של סכר מאוד מרכזי, ואיתו לצערנו להצפות באזורים של יישובים שמסמוכים לחוף, coastlines, אוקיי? כולל בסידני, אבל לא רק.
או במילים אחרות, מה שאתה אומר, שיש קשר ישיר בין גלי החום הגדולים, השריפות הזאת שאולי מחלות חלק מהיערות שיכולים לספוג את הגשמים האלה, והשיטפונות שבסופו של דבר מגיעים לאנשים שנמצאים על החוף.
זה נכון מה שאתה אומר. צריך להבין שאוסטרליה מתמודדת שנים רבות מאוד עם סייקלים של בצורות, שריפות יער, בוש פיירס בשפה המקומית, ושיטפונות. כלומר, שיטפונות קורים פה כל הזמן, וגם שריפות יער לצערי, עד פני, כמו שאמרתי, פרקי זמן. ככה שזו לא תופעה חדשה, אבל העוצמה, ההיקף והנזקים שאנחנו צופים ואנחנו רואים, הם כמובן תופסים את תשומת הלב של ערוצי התקשורת, אבל מדובר בתופעות מחזוריות, שבשנים האחרונות הן הולכות ומתעצמות, והן הפערים ביניהם הם קצרים יותר ואינטנסיביים יותר, בהחלט.
וזה אומר שאוסטרליה צריכה להכין את עצמה, אם אנחנו יכולים לצפות את תופעות שינוי האקלים לתופעות קיצוניות יותר ויותר. יש לזה השלכות כמובן גם על הכלכלה האוסטרלית. עד כמה אתה מתרשם שהאוסטרלים נערכים לשינוי האקלימי הזה שילווה אותם בשנים הבאות?
תראה, דעת הקהל והדעה הציבורית בסך הכל היא מאוד מודעת ומשפיעה על המערכת הפוליטית, ובכלל לפנות לחזות את הכלכלה כך שתהיה מבוססת על משאבי אנרגיה מתחלפים. אבל זה לא בפרק זמן המיידי. בפרק הזמן המיידי הכלכלה מתרוששת מההשפעות של מגפת הקורונה, והסקל הזה ימשיך ויקרו ככל הנראה בשנים הקרובות.
בהזדמנות שבה אנחנו משוחחים איתך, ספר לנו קצת על יחסי המסחר בין ישראל לאוסטרליה, איך הם הושפעו אם בכלל ממגפת הקורונה, כי תיירות אני מניח ישראלית אין כרגע באוסטרליה, אבל אולי יש דברים אחרים.
היחסים בין המדינות הם טובים מאוד והם ארוכים מאוד, הם חיוביים מאוד בסך הכל, וגם איתם יחסי המסחר. היקף שיתוף הפעולה, היקף היצוא הישראלי, היקף הסחר הדדי הוא מעל מיליארד דולר, ובסך הכל יש עניין הערכה ופעילות ענפה מאוד של חברות ישראליות בשוק האוסטרלי. כמובן שבשנה האחרונה אי אפשר להגיע לכאן, לא רק ישראלים, אף משלחת או אף איש עסקים לא יכול לבקר, אלא אם כן הוא אזרח אוסטרלי, שיש את ההשפעות שלו על שיתופי הפעולה, אבל בסך הכל אנחנו בנספחות וגופים אחרים מפעילים אינספור ערוצים ופלטפורמות שמאפשרות לחברות ישראליות לפגוש חברות
זאת,
אוסטרליות.
אתה מרגיש שיש צורך היום לתווך הרבה יותר בגלל הקורונה, בגלל הקושי לנוע ממקום למקום?
חד משמעית, כן. אני יכול להגיד שהיקף הפעילות שלנו, לא רק שהוא עלה בצורה משמעותית, כי העניין, הצורך והפוטנציאל שיתוף פעולה בחברות ישראליות ובתאגידים אוסטרליים ובין ארגונים אוסטרליים לטכנולוגיה, ידע וחדשנות ישראלית, הוא לא רק שלא נעצר, הוא הלך לתבר תאוצה והפך להיות הרבה יותר משמעותי. ואנחנו, מהצד שלנו, בנספחות, הכלים שאנחנו מאפשרים, הקשרים שאנחנו מייצרים, הפעילויות, היוזמות שאנחנו מארגנים, מייצרות עניין מאוד מאוד גדול גם בקרב חברות ישראליות ולא פחות חברות, משקיעים, תאגידים אוסטרליים, כך שהערוץ או העניין שיש בישראל הוא לא מצטמצם, הוא הולך וגדל. אנחנו מניחים שכשהפעולות ייפתחו, ומדברים כאן על מחצית השנה, חודש יוני, שגם באוסטרליה תהיה מסה קריטית של מחוסנים, ייפתחו על פעולות ויתחילו או יאפשרו ללא אוסטרלים לבקר במדינה, וכמובן לכן אוסטרלים לחזור למדינה שלהם.
טוב, מקווה שהעובדה שרובנו מחוסנים תאפשר לנו לחזור לבקר באוסטרליה. שי זריבת, ראש הנספחות הכלכלית של ישראל בסידני, אוסטרליה, תודה רבה.
אין די הזמן, תודה איראן.
טורקיה מודיעה על כוונתה לפרוש מאמנת איסטנבול, קצת משונה בהתחשב בעובדה שמדובר באמנה ששמה על עיר טורקית, אמנה בינלאומית למאבק באלימות נגד נשים. יש על כך לא מעט ביקורת, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חייטן כהן ינרוג'ק.
שלום שלום, צהריים טובים.
מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. טורקיה פורשת מאמנת איסטנבול, זה באמת נשמע משונה קצת.
אכן, אני גם מבקש להוסיף שאני גם שייך למכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. נכון, כפי שאמרת, זה די משונה. אני צופה ואני עוקב אחרי ההתרחשויות האלה יותר מבוא נגיד על התופעה הזאת של יותר משנה. אני רואה ברשתות החברתיות היה קמפיין מאוד חזק של תומכי ארדואן ש פשוט הכריחו אותו בסופו של דבר לבטל. אנחנו ראינו את האמנה הזאת שנכנס לתוקף ב-2011, כאשר הפרלמנט הטורקי כן ישרר את זה בפה אחד, זה מאוד חשוב. האמנה העניקה זכויות רבות לנשים, ובסופו של דבר, לפי הטענה שלה, השמרנים הטורקים, זה החליש בצורה מאוד משמעותית את ה... מה שנקרא את מושג המשפחה, כי ככל הנראה נרשמה פה עלייה מאוד דרסטית בשיעורי הגירושין, וארדואן פשוט רואה בהתא המשפחתי של החברה הטורקית כבוא נגיד הגרעין מאוד חשוב, וכתוצאה מכך הוא נקט צעד מאוד דרסטי הזה. אבל אני גם מבקש לציין, יש פה בעייתיות מבחינת החוקתיות של ההחלטה.
כי לא ברור עד כמה ההחלטה שלו היא באמת חוקית ללא אישור פרלמנט, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה בין אמנה למאבק באלימות נגד נשים למשפחה או לערכי המשפחה לכאורה? מדובר כאן באמנה שמטרתה דווקא לאפשר יתר הרמוניה בחברה הטורקית ובכלל במשפחות ברחבי העולם.
אז תומכי ארדואן וארדואן עצמו טוען שעצם האמנה בסופו של דבר על הנייר הכוונות הן היו טובות, אבל לפי דעתם התוצאות הן הרסניות לתא המשפחתי. ויתרה מזאת, גם הרבה שכבות הדתיות של האוכלוסייה יותר אומרים שהאמנה בסופו של דבר מחלישה בצורה משמעותית את מוסדות הדתיות ואת היכולת ההתערבות של מוסדות הדתיות בתא המשפחתי, וזה בסופו של דבר חיזק את הידיים של הנשים מן הסתם. וככל הנראה ארדואן נכנע ללחצים והוא חתם על צו. הבעייתיות פה זה, כפי שאמרתי, ההחלטה הזאת של האמנה, הפרלמנט הטורקי קיבל ההחלטה וזה במשקל של חוק, וזה גם לפי המשקל של הסכם בינלאומי, כלומר זה הרבה יותר חזק מחוק הפנימי. ולפי החוקה הטורקית לנשיא אין סמכות לבטל הסכמים בינלאומיים או לבטל חוקים. אז או שפרלמנט הטורקי היה אמור לבטל את ההחלטה הזאת, או הם היו צריכים לקחת את זה לבית משפט החוקה. אבל בטורקיה של ארדואן אנחנו גם ראינו כבר שבית משפט החוקה...
הכל אפשרי, הכל אפשרי, מה שנקרא.
נכון, אנחנו ראינו שבעקבות הלחץ של ארדואן, הבתי משפט זוטרים יותר, הם כבר לא יישמו את ההחלטות של בית משפט החוקה הגבוה יותר. אז לכן אני חושב שאפילו אם זה לא חוקתי, אני מאמין בזה שהשופטים שיקבלו כל מיני תיקים אצלם בבתי משפט, יורתעו מלפעול לפי הספר, וככל הנראה יעדיפו לפעול לפי הצד הממשלתי הלא חוקתי, מה שנקרא, עד להודעה חדשה. אז זה מאוד מטריד. אני גם יכול להגיד שכבר ארגוני נשים יצאו לרחובות כדי להפגין בכל הזדמנות, הם גם ברשתות החברתיות, גם בכיכרות העיר באיסטנבול, הם מצאו הפגנה ענקית, אבל גם אני רואה שיש קהל לא קטן שכן תומך בארדואן, וזה גם בעיניי זה מאוד מדאיג עבור הזכויות הנשים בטורקיה.
טוב, אתה יודע, בעידן כזה של מיטו ושזכויות נשים נכנסות למרכז השיח העולמי, החלטה ללא ספק קצת משונה של ארדואן להוציא את טורקיה מאמנת איסטנבול, האמנה הבינלאומית למאבק באלימות נגד נשים. תודה רבה לך, דוקטור.
אני, אם תרשי רק משפט אחד, בוא נצחק ביחד. עכשיו הם רוצים לקדם אמנה חדשה בשם אמנת אנקרה, תוצרת טורקיה למהדרין. אז אני שוב מודה לך על הבמה. שוב תודה רבה לך.
תודה רבה, דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה.
תודה, תודה.
ביום שישי הושבעה סמיה סוהולו חסן לנשיאה החדשה של טנזניה. סוהולו שימשה כסגניתו של הנשיא ג'ון מגפולי, שמת בשבוע שעבר 5 חודשים בלבד לאחר השבעתו לתפקיד. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
סמיה סוהולו חסן רשמה היסטוריה ביום שישי. בפעם הראשונה יש לטנזניה נשיאה אישה. אותה רעלה, כשבידה ספר קוראן, נשבעה סמיה סולוהו לשרת את ארצה בנאמנות.
סמיה סולוהו חסן, נאפה שוואמבה ניתקוע מומניפו כו ג'מורי המונגנו הטנזניה, מימי.
ההופעה שלה הקרינה חוזק וביטחון, והקהל שנכח בפרלמנט קיבל אותה בתשואות, בתחושה של התחלה חדשה. התחושה הזאת חזקה במיוחד בקרב נשים בטנזניה.
We sense her gravitas, we appreciate her intellect, we look forward to, you know, her calm and competence.
אנו חשים את החוזק שלה, מעריכים את האינטלקט שלה. מצפים לחוש את הגישה הרגועה והמקצועית שלה לפוליטיקה. זה משהו גדול עבורנו. כך אמרה העיתונאית המקומית, אלזיה יקוזה. סולוהו לקחה את מקומו של ג'ון מגפולי, שנבחר לנשיא בחודש אוקטובר האחרון. זאת לא הייתה הכהונה הראשונה שלו. בתחילת דרכו כנשיא, הבטיח מגפולי דמוקרטיה, רפורמות ופיתוח כלכלי. בפועל, הידרדרה המדינה מאוד, מבחינת זכויות אדם וחופש העיתונות. מגפולי גם יצר לעצמו תדמית בהחלט לא מחמיאה. הנשיא הטנזני אמר ששימוש באמצעי מניעה הם סימן לחולשה של מישהו שלא יכול לפרנס משפחה. אחר כך הוא גם התבטא בחשדנות לגבי מגפת הקורונה. בהשראתו, הרשויות התעקשו שהמדינה נקייה מקורונה ולא תכננו שום קמפיין של חיסונים. עיתונאים שנמסו למצוא נתונים אמיתיים נתקלו בחומה בצורה של שתיקה. בשבועיים האחרונים לא נראה הנשיא מגפולי בציבור. ביום רביעי שעבר הודיע הממשלה כי הנשיא מת. שמועות החלו לרוץ על כך שמת מקורונה. לאחר שהשמועות התגברו, הודיע סגנית הנשיא סמיה סולוהו כי מגפולי מת מבעיות בלב. ועדיין רבים במדינה חושדים בהסבר הזה. כך או אחרת, טנזניה תנוהל מעכשיו בידיה של אישה שעלתה באופן מזהיר בסולם הפוליטי. לאחר שסיימה את לימודיה באוניברסיטה מקומית, היא החלה לעבוד כעובדת מדינה. אבל השאיפות שלה היו גבוהות יותר. אחרי שילדה 4 ילדים, היא חזרה לספסל הלימודים והשיגה דוקטורט בכלכלה. משם הייתה הדרך קצרה לתפקידי שרים, כלומר שרות, עד לבחירות של 2015. אז החליט מגפולי להריץ אותה לצידו כמועמדת לתפקיד סגן הנשיא.
ואיו נמאמו עתנה. מואשימי וסמיה, נהיהו מגומבי המואנזה כתקה כפינדי שמייה כמיתן.
החלטה שעוררה התלהבות רבה, גם במפלגה השלטת וגם במדינה. לנשיאה החדשה מצפות כעת מטלות רבות. המצב הכלכלי של טנזניה אומנם השתפר בשנים האחרונות, אבל הקורונה הקטה קשה את תעשיית התיירות שלה, מקור הכנסה מרכזי. גם נושא הקורונה עצמו מחייב טיפול. רבים במדינה מצפים לראות אם סולוהו תשנה את הקו הממשלתי של השתיקה. הם רואים את המתים סביבם ורוצים לשמוע את האמת. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, כן עכשיו זה סופי, המשחקים האולימפיים בטוקיו יערכו הקיץ בלי קהל אורח, אלא עם קהל מקומי בלבד ביציעים. שלום לעורך הספורט ליאן וילדאו.
שלום שלום רן, כן מדובר למעשה...
אותך משגרים אני מקווה.
ייתכן, אבל אגב היא מגבלות, מדובר פה גם על העיתונאים שיצטרכו לנקוט במשנה זהירות, עם אפליקציות מיקום וכו', אבל לא ניכנס לעניין של העיתונאים, כי זה באמת בטל בשישים, בסך הכל מדובר פה על מיליוני אוהדים שהיו צפויים להגיע ולצפות במשחקים, כמובן רובם המכריע יפנים, והם יוכלו כנראה גם כן במגבלות, וכנראה גם בצורה הרבה יותר מוקפדת, אבל... קהל זר לא יגיע ליפן, זו ההחלטה והיא סופית, וזה מאוד מאוד משמעותי, מדובר על כמיליון כרטיסים, כי אנחנו מדברים גם על משחקים אולימפיים וגם על הפרלימפיים שמיד אחריהם, כ-600 אלף כרטיסים כבר נמכרו למשחקים אולימפיים, עוד כ-300 אלף למשחקים הפרלימפיים, ואת הכסף הזה יצטרכו להחזיר, ויחזירו, כך מבטיחים גם בוועד האולימפי הבינלאומי. בוא נשמע את תומאס באך, נשיא הוועד האולימפי הבינלאומי.
We accept it as a necessary decision in the interest of the safety of all the participants. The tickets having been purchased by overseas residents will be refunded. We share the disappointment of the many enthusiastic fans around the world and of the families and friends of Olympic athletes.
אז אומר באך, מעבר לעובדה שמקבלים את ההחלטה, כי זו החלטה שהתקבלה על ידי הגורמים המקומיים ביפן, עקב הסיטואציה, צריך להגיד שביפן עד כה כ-8,800 מתים בשל סיבוכי קורונה, אבל הם בעיקר חוששים מסיפור הווריאנטים וכניסה של נגיפים או כל מיני מוטציות חדשות ליפן, אחרי שהם כבר הצליחו להשתלט באופן יחסי על הנגיף. אז הם החליטו לוותר על העניין הזה, וצריך להגיד שיש פה גם היבט מקומי פנימי, בתוך, לפני שנחזור לדברים של בח, מתוך התחושות של הציבור היפני שכבר בסקרים ביפן, למעלה מ-70% אמרו שהם מוכנים לוותר על האולימפיאדה, או רוצים לוותר על המשחקים האולימפיים.
זה כבר לא אותו דבר, כן.
כן, להחלטה הזו, כדי לרקח אולי את ההחלטה כן לקיים את המשחקים, בלי קהל זר, ואומר בח, העיקר הוא כמובן שמירה על בטיחות המתחרים, ובטיחות האנשים שמשתתפים, המשתתפים כולם, כך שבמובן הזה, כביכול, יהיה בועה, הרי יש אירועי ספורט שכבר נעשו, ראינו את זה ב-NBA, ראינו את זה בכל מיני משחקים וענפי ספורט אחרים, בועות מוצלחות, שבהם כאשר הספורטאים לא באו במגע עם אנשים מבחוץ, ואנשים מבחוץ בכלל לא הגיעו, אז התחלואה נמנעה, וזו המטרה מבחינת המשחקים. כמובן שיש פה נזק כלכלי עצום שיצטרכו לפצות אותו. מה שכן נשאר זה שידורי הטלוויזיה, ופה יש את ההכנסה העיקרית, ואת זה כמובן שומרים במשחקים האולימפיים, וזו גם הסיבה שאף אחד לא ימהר לבטל את המשחקים. מדובר פה על עניין כלכלי עצום, שעיקריו הוא גם זכויות השידור. אבל משחקים אולימפיים עם קהל מקומי בלבד, כמובן מאבד קצת כל האלמנט של אחדות העולם, ובמיוחד שהמשחקים האלו שכבר נדחו, צריך להזכיר מהקיץ הקודם, היו אמורים להיות החגיגה הגדולה של ההתגברות על הקורונה העולמית, לא כך המצב.
טוב, יש מחיר כנראה לגלובליזציה שעזרה לווירוס הזה לטייל, וממשיכה לעזור לווירוס הזה לטייל בין יבשות. את המחיר הזה אנחנו משלמים עכשיו, גם במשחקים האולימפיים. זה המחיר הקל יחסית של הקורונה. ליאן וילדאו, תודה.
תודה.
ועכשיו תקשיבו לצליל הבא. כן, זוהי יצירה בת 2:20, סרטון וידאו שאלה אילון מאסק מייסד טסלה לפני כשבועיים לרשת, והוא הודיע שהוא מוכר את היצירה הזאת, גם הוידאו וגם הצלילים המוסיקליים, במחירה פומבית. מחירה פומבית מעט משונה, אבל זו תופעה שאיננה ייחודית רק לאילון מאסק. אנחנו רוצים לומר שלום למירי קרימלובסקי.
שלום, שלום ערן.
בואי נשמע עוד מהדבר הזה שכבר מעריכים ששווה מיליונים. מאוד משונה הסיפור הזה. גימיק או סיפור רציני?
אז תראה, העניין הזה שייך גם לאירוע מאוד דרמטי שקרה בעולם האמנות לפני שבוע, המכירה בקריסטיז של יצירת אמנות דיגיטלית של ביפל, שהוא רומן דיגיטלי ממש לא במיוחד מעניין, שנמכרה ב-69 מיליון דולר.
זאת יצירה אנחנו... שאף אחד לא יוכל לתלות בבית, צריך להגיד.
נכון, זה לכאורה, מה שמעניין בזה אגב, שזה שני אנשים שגם הצירו מי הם, בדרך כלל זה די חסוי, כל הקניות האלה שהן מין קניות קבוצתיות כאלה, אבל לכאורה, אם אתה זוכר, גם דיברנו לפני איזה שנתיים על היצירה של פיקאסו, שכל אחד קנה ממנה חתיכה קטנה, למעשה אף אחד לא יזכה שהיא תהיה בבית שלו, אבל באמת הקניות האלה שמזכירות בכלל גם את הסחר בביטקוין, כן? בכסף שבינינו הוא לא כסף כמו שאנחנו מכירים, אלא הוא וירטואלי, אבל הגימיק הזה שאמרת אותו, הוא באמת הדבר המשמעותי בקניות האלה, ועולם האמנות זז לחלוטין באמצעות באמת החשיבה הזאת, ולאנשים קצת קשה להאמין, יש המון חבר'ה צעירים שרוצים להשקיע בדברים האלה, כן, עכשיו גם פרסם ג'ק דורסי, שהוא היה בעצם ממייסדי טוויטר, שהוא ימכור את הטוויט הראשון שלו, מציע אותו במחיר הנחלתי של 2.5 מיליון או משהו בדומה לזה.
עכשיו, איך מוכרים ציוץ? זו הרי יצירת אומנות שאיננה יצירת אומנות, שלא יכולה להגיע מהמוכר לקונה, ובכל זאת מתמחרים אותה במיליונים.
נכון, זה בעצם מה שמדברים עליו היום בכלכלה, אני לא כלכלנית, אבל בעולם האמנות זה עובד מאוד יפה, על העניין הפסיכולוגי. תיאורטית יש לך את הדבר הזה. אגב, שני החבר'ה שקנו את היצירה הזאת כבר מדברים על איך ברשת, בעזרת ה-NFT הזה, שזה בעצם מין רשת עם כל מיני קודים, כן, הם הולכים למכור את זה כנראה בהרבה יותר כסף. ברשת מדברים על זה הרבה, אולי נשמע את אנדרי שמנסה טיפה להסביר, בחור צעיר, איך עובד כל הדבר הזה שהצעירים היום רוצים כך לרכוש דברים.
An artist by the name of Beeple created an NFT called Every Days the First 5,000 Days, and it sold for $69 million. The buyer of that auction was somebody by the name of Meta Coven. Not related to Meta Kevin. It's just somebody who is, obviously it's a pseudonym, but he's the main financier of something called Meta Purse. Now, Meta Purse is sort of like a hedge fund slash mutual fund that uses its money to exclusively invest in digital assets. So you can think of them as sort of like buying up all the most exclusive pieces of art.
אז תיאורטית בעצם מה שאומרי אנדרי, שאתה יכול לקנות לך משהו מאוד מאוד אקסקלוסיבי, שוב, זה עובד המון על פסיכולוגיה, טכנית לא יהיה לך את זה בבית תלוי על הקיר, כן?
בואי
לא
נדע על האמת, גם יצירות אמנות והערך שלהם זה הרבה סיפור של פסיכולוגיה, כי בסופו של דבר מדובר בבד קנבס, יד ומעט צבע, זה כל בדיוק. הסיפור, זה הערך הנומינלי, ויש את הערך המהותי של, של הדבר הזה, הערך שמייחסים, כך שיש פה באמת אולי עדכון של עולם האומנות למדיומים ופלטפורמות חדשות, וזה בהחלט מעניין, נשמע מאוד עתידני, אבל אולי חלק מהעתיד העתיד של כולנו, ואולי גם יכניס הרבה מאוד כסף לאומנים, גם מוסיקאים וגם אחרים שמבקשים לגייס כספים ולא כל כך יודעים איך, והנה יש כאן, נולד פה איזשהו כלי ששמו
אבל
NFT.
חשוב, רגע, אבל חשוב להבין שבסופו של דבר המרוויחים הגדולים בדרך כלל זה המתווכים, היזמים, האנשים שבאים מעולם הכלכלה, ולא בהכרח החבר'ה שמייצרים את הדבר עצמו,
וזה בעצם מה
ש...
וזה בעצם מה שאמור לייצר ה-NFT הזה, בעצם לאפשר את הגישה גם לאחרים וללא תיווך. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, ערן, להתראות.
אנחנו רוצים להיפרד עם כמה צלילים לרגל חג הנורוז, חג האביב הפרסי שמצוין היום בכל העולם, לא רק הפרסי, גם הרבה מעבר לו. ועם הצלילים האלה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, חג אביב שמח וחג נורוז שמח לחוגגים, להתראות.